אנחנו לומדים תניא קדישא והגענו לפרק מ"ה. נעשה חזרה קצרה על מה שדיברנו שבוע שעבר ונתקדם בחיים. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנויים ברוך הבא. היה שלג וכוכב השחר? ומבשרת? לא היה? מבשרת? קטנה. טוב. בשבוע שעבר התחלנו לעסוק באפשרות של הבינוני, שזה כל אחד מאיתנו, בכל אופן גם כן לחוות חוויה של אהבת השם. למרות שאמרנו שהבינוני הוא, יש לו משיכה אל הרע. נכון, הוא אחראי על המעשים. אבל הרע נמצא בקרבו ומנסה למשוך אותו, הוא צריך להתגבר עליו, אבל קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו של הבינוני, זה מדבר בעיקר על המעשה. המחשבה דיבור הוא מעשה שהוא מצליח להתגבר, להסיט את דעתו ממחשבות לא טובות, להתגבר על דיבור לא טוב, ובוודאי לא לעשות פעולות לא טובות, למרות שיש לו משיכה לזה, מה שאין כן הצדיק. ואז אתם זוכרים, לפני כמה פרקים, פרק ממגימל, נדמה לי, נשמעה זעקה גדולה ומרה, מה, הבינוני כל החיים סבול, כל החיים הוא עובד קשה, אין קצת זה, מה זה מלחמה לכל החיים, קצת, ואז אדמור הזקן קצת מנחם אותנו. הוא אומר, לא, זה לא עובד ככה. בינוני, גם כן יש לו רגעים כאלו של דבקות. זה לא כל הזמן, זה לא... אבל יש לו רגעים של דבקות. כדוגמה, בשעת תורה או תפילה. גם מתפלל. כנראה לא בכל התפילות, חלק מהתפילות. תפילת נעילה, תפילת פה, תפילת שם, יש פתיחת הלב. בזמנים של מסירות נפש, זמנים של מאמץ, יש. זה דומה לברק שמבריק. פתאום ברגע אחד אתה רואה את הכל, הכל ברור לך, ואחרי זה חוזר להיות חשוך. אבל מכוח הברק הזה אתה יכול ללכת עכשיו ולהתמצא בחשיכה. בסדר? מה שראינו שבוע שעבר זה שלבינוני יש לו שתי סוגי אהבות. יש לו שתי סוגי יראות ושתי סוגי אהבות. לפני שבועיים ראינו שתי סוגי יראות. שתי סוגי אהבות, קרא לזה אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם, אהבה שבאה מתוך העולם, מתוך עבודת התבוננות. אם אדם מתבונן, מתבונן. כל אחד מאיתנו מתבונן, בעיקר הוא מדבר על הציר של כמה אני קטן וכמה אלוהים גדול. בסדר? כלומר, כמה, באמת, כל מי שהיה נראה לי בחוץ לארץ, ורק כל כך הרבה גויים, בפת אחת הולכים ברחוב, אז הוא אומר, השתבח שמו שלא עשה אני גוי. כאילו זה... אדם מתבונן, מה אנחנו? אנחנו... אדם כזה קטן, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך כאלה שפעים, עשה אותך יהודי, עשה אותך בארץ ישראל, לומד תורה, בירושלים, לא משנה, כל אחד עם השפעים שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו. אז עבודת התבוננות כזאת מביאה את האדם בכלל אהבה. כן? זה, אבל זה עבודה. זה מה שהוא דיבר בפרק הקודם, אני אקרא את המשפט. כן? כן? נבשי הביתיך בלילה, שאתה השם נפשי וחיי אמיתיים, לכך הביתיך, שאני מתאבב ותאב לך כאדם המתאבב לחיי נפשו. כשהוא חלש ומעונה, מתאבב ותאב תשוב נפשו אליו. ולמה הוא עושה את זה? כי זה... זה... כן, כי הוא... מתבוננים, ככה הוא מסביר כאן, אדם מתבונן ורואה איך הוא... איך הוא, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו, ואיך הוא בגדלותו התברך משפיע עלינו טובה. זה עבודת התבוננות. זה אהבה, אהבת עולם. אהבה מתוך העולם. אתה מסתכל על העולם, ואין אדם שנמצא בתוך העולם ולא יכול לראות את החסדים שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, וכל אחד עם המסלול שהוא הולך בו, נכון, התחתן, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו פרנסה, הוא גר בארץ ישראל, כל אחד צריך טיפה להתבונן, לא להסתכל על הדברים כמובנים אלה. הוא בריא, הגוף שלו מתפקד, וכן על זה הדרך. בוננות. יש גם אהבת אהבה רבה, ואהבה רבה זה משהו כאילו שוטף אותנו, זה מין גילוי כזה, כן? והוא אמרנו בפעם הקודמת, זה בניגוד לאהבה אהבה רבה, אהבת עולם שהיא תוצאה של עמל, אהבה רבה זה מתנה. מתנה מאיפה? אחרי הכל, כל מי שיושב כאן שייך לאברהם, יצחק ויעקב, למשה רבנו, לדוד המלך. כלומר, כל האיכויות של הדמויות הללו נמצאות, עוברות אצלנו, הגיעו גם עד אלינו. אז מדי פעם האדם זוכה שהוא מתעוררת בו אהבה משורש אהבת נשמת משה רבנו, או דוד המלך, או הרב קוק, או הרבי מלובביץ', כל אחד עם האהבות שלו. זה משהו שהוא גדול ממך, אהבה רבה. מין גל כזה שלוקח אותך ומרים אותך. בסדר? אז זה מה שאמרנו בפעם הקודמת, ששתי הבחינות האלו הם ירושה מאבותינו, וכמו טבע בנפשותינו. אמנם, יש דרך איך אפשר לעורר את האהבה הזאת. איך אפשר קצת לדגדג אותה, כמו שמדגדגים עננים ומורידים גשם, אפשר גם לדגדג את האהבות האלו. אם אדם לומד תורה לשם שמיים ומקיים מצוות, יש סיכוי יותר גדול שהוא יחווה את הדבקות הזאת, את האהבה הזאת, וכן זה הדרך. אם אדם מתפלל בזמנים מסוגלים, אם אדם משתדל, מתאמץ על הדבר הזה, אז א', יש הרבה יותר סיכוי שהוא יחווה אהבת עולם. אם אדם מתבונן, אז הוא... זה מאוד מאוד פשוט. אני אתן לכם דוגמה, אהבת עולם דוגמה בחיי נישואין. אתם יודעים מה האויב הכי גדול של חיי נישואים, של זוגיות טובה? איך? השגרה והמובן מאליו. המובן מאליו, ברור, כאילו מה? תתבונן, זה לא מובן מאליו, לא מה שזה, זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. תגיד תודה, תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לאשתך, תודה, זה לא מובן מאליו. ברור, מה? למה התחתנו? מה? ברור שצריך לעשות ככה וככה, מה? כלום לא ברור. והשגרה והשחיקה והמובן מאליו, זה הורס את כל העניין. אז ברגע שאתה מתבונן, ויש בדברי חז"ל הרבה סוגים של התבוננויות כאלו. כן, במאמר של רבי חייא, אומר, אדם מביא חיטה מהשדה, חיטה אוכל, אדם מביא צמר מהדיר, צמר לובש, אלא אשתו סורגת לו את הסוודר, ועופה לו את הלחם, ומאירה את עיניו, ומעמידה אותו על רגליו. ומאיר לך את העיניים. מבחינת המידות, לפני כן היית גולם כזה, ואשתך עשתה אותך בן אדם, תקנה לך את המידות. תתבונן, גם אחרי 10, גם אחרי 20, גם אחרי 30 שנה, אדם צריך להתבונן בדבר הזה. ואז אם מתבוננים, יש אהבת עולם. אהבה בבני זוג. כל מי שהתחתן יודע שלפעמים יש זמנים כאלה של וואו, זה פתאום איזה פרץ של אהבה וקרבה ואינטימיות וגעגוע, שהוא כאילו לא קשור לכלום, מאיפה זה הגיע? זה אהבה רבה. אז אותו דבר כלפי קודש הבריחו. אהבה המרכזית שעליה אפשר לבנות, זה אהבה שמגיעה מתוך התבוננות. התבונן האדם במצבו, התבונן שלמרות שלא מגיע לו, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו, התבונן שיש פה עסקה שאין כמוה בעולם הזה, ובכלל, שאדם אוכל פירות בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יש הרבה אנשים שלא מתקשים להאמין בזה. הרי זה לא יכול להיות שזה עד כדי כך טוב, שאומרים לך, תקיים תורה ומצוות שלך טוב בעולם הזה, וגם תקבל שכר בעולם הבא. לא יכול להיות, אין עסקאות כאלה. חייבים להגיד שצריך לסבול בעולם הזה, ובתמורה יהיה לנו שכר בעולם הבא. זה כאילו הראש. בסדר, בואו נסבול כמה שיותר, נכון, קשה, אבל בעולם הבא יהיה לנו שם שכר, קוראים לזה שכר. אבל התורה לא מדברת ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה טובתך. יהיה לך טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אם בחוקותיי תלכו, יהיה לך טוב, יהיה לך עושר, יהיה לך שמחה, יהיה לך הכל. וחוץ מזה גם יהיה לך שכר לעולם הבא. בכוונה התורה לא מדברת על השכר של העולם הבא, כי היא אומרת, אני מדברת על העולם הזה. פה בעולם הזה יהיה לך טוב. פה. יהיה לך משפחה טובה, יהיה לך ילדים טובים, יהיה לך פרנסה טובה, יהיה לך, תתן צדקה, תרגיש תחושת משמעות, שייכות, ציפור, כל הדברים שבני אדם רודפים לכם, יהיה לך מנוחה. מה זה שבת? יש כאלה, אוי, שבת, סבל. טוב, אנחנו ככה, כדי שבעולם הבא לדעת. שבת זה מתנה הכי טובה בעולם. מה זה שבת? זה עונג, זה תענוג, זה סטארט-אפ, שלא יגנבו לנו איזה הגויים, תכף יגלו את זה, ירצו גם כן לעצמם. הכי מתוק בעולם. וחוץ מזה, אתה שומר שבת, גם התענגת, גם יצאת מבסוט, גם נחת, גם אכלת ודשנת, גם למדת תורה, גם הכל זה, וגם תקבל שכר בעולם הבא. פילי פלאות, נכון? אין עסקאות כאלה. לא יכול להיות. אם בן אדם מציע לך כל כך הרבה דברים טובים, משהו... לא יכול להיות שזה גם... האוטו גם עולה מעט, וגם הוא מצב מצוין, וגם הוא בקושי נסע, וגם הוא מרופא, וגם הוא מנכה, וגם הוא... אין מחיר, נכון? אז הוא גנוב כנראה. אם זה הכל ביחד, אז זה המסקנה. פה בעולם הזה זה יכול להיות. והשם יתברך, פה בעולם הזה זה לא יכול להיות, עם הקדוש ברוך הוא זה יכול להיות. אבל זה צריך להתבונן. תתבונן. אם אדם לא מתבונן, אז אין לו, לא יפספס את זה, יעבור מעל זה. וכשאדם עובד עבודת התבוננות, כמובן מתוך לימוד תורה. מתוך לימוד תורה, מתוך קיום מצוות. המצוות זה כמו במפרים. אתם יודעים מה זה במפרים? כן? מה השם שזה בעברית? פסי האצה. זה רק בישראל זה ככה. במעלות, היה ראש עיר הרבה שנים, קוראו לו בוחבוט, עכשיו הוא הפסיד. קוראו לזה בוחבוטיות. בוחבוטיות קוראו לזה. אז לא יודע איך קוראים לזה, יש לזה שם. אז המצוות הרבה פעמים זה פסי העתה לחיים. תעצור, תשים לב. ברכה זה פסי העתה. אתה עוצר, יש מזון, אוי, אני משתבח שמו, תפוזים, תפוחים של ארץ ישראל, פירות. תפילין, פסי העתה. תזכר, היית עבד, יציאת מצרים, אתה בן חורין. אתה נושא איתך את גרעין החירות. כאילו אתה, לפני כל שנייה אתה עוצר רגע וחושב. וצובע את כל המעשים בצבע של משמעות. ומדי פעם גם אדם זוכה שמאיר עליו האור של אהבה רבה. איזה שפע מלמעלה כזה. לפעמים אתה הולך, זה כל מיני תחושות כאלה, לא יודע. לפעמים פתח הלב, לא יודע. מרגישים קרבת השם. אבל אהבת עולם זה דבר שאפשר לעבוד עליו. אז הנה גם הבינוני פתוח המסלול של האהבה. יש מסלול כזה. עכשיו, בפרק שלנו, הפרק הבא, פרק ממאי, הוא נותן עוד עצה, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותה, ואני רוצה להגיד עליה כמה דברים בעל פה, ואז נקרא בפנים את המשפטים. כל אחד מאיתנו, לפעמים יוצא שאתה רואה את עצמך באיזשהו סרט. בסדר? כלומר שצילמו אותך ולא שמת לב. עכשיו מצלמים אותי, אבל אני שם לב. אני יודע, אז אני מתנהג יפה. אבל לפעמים אדם כאילו מצלמים אותו, והוא לא, הוא לא, הוא לא מודע לזה כל כך. חתונה, אדם רוקד, וזה פתאום רואה, וואלה, קלטו אותו. כן? נכון? אז יש בזה סקרנות. אתה מסתכל, אתה נראה, בוא נראה איך אני מתנהג. פתאום אתה רואה שפה זרקת בריקודים, פה יצאת החוצה, פה זה, כל מיני דברים. אדם שם לב לעצמו. האדם הוא היצור היחיד שמסוגל לראות את עצמו בסרט תוך כדי החיים. כלומר, לצאת מעצמי, להסתכל על עצמי מבחוץ. אתם מבינים ששום אריה לא יושב בספארי בקניה ואומר לעצמו, איזה אריה אני? האם אני אריה צדיק? האם אני אריה בינוני? האם אני רוצה להיות אריה או לא רוצה להיות אריה? הוא אריה, הוא בפנים, זה הכל בפנים, הכל בתוכו. והאדם יש לו תכונה מיוחדת שהוא מסתוגל להסתכל על החיים שלו כאילו מבחוץ. לצאת ולהסתכל, להעריך את עצמי מבחוץ. אני מרוצה מעצמי, אני לא מרוצה מעצמי, איך אני נראה, איך אני פה, איך אני שם, כן? וחלק מהכלים האלו זה לנסות, תחשבו רגע שאתם עוצרים רגע את מרוץ החיים, או עוצמים עיניים או משהו כזה, ואתם מסתכלים על עצמכם, אבל מגובה רחפן. כאילו יש רחפן שמלווה אותי כל היום, מצלם אותי. ואני כאילו עולה רגע לגובה שלו ומסתכל, מסתכל עליי, מלמטה. ואז רואה את עצמי כאילו מבחוץ. זה אפשרי, זה קל מאוד לעשות את זה. את המשחק המדמה הזה, וזה מדהים איזה תחושות עולות. אתה פתאום נהיה כאילו אוהד של עצמך. אתה מנסה לתת, אבל אתה גם מתאכזב הרבה פעמים. וואי, איזה יופי, וואי, כאן, כל הכבוד, וואי. אך, למה עשית את זה? לא יפה לזרוק. לא מתאים לך, למה זרקת את הלכלוך על הרצפה ולא בפח? מה זה הפדיחה הזאת? טוב, נו, שיאסוף את זה, שירים, אין יופי, הוא חזר, ירים את זה, כל הכבוד. ממשיכים, וואי, וואי, הוא כעס, למה הוא כועס? אסור לכעוס, מה, הוא לא יודע לפני... אתה רואה את עצמך מלמעלה, גובה מסוק, כאילו מלמעלה. עכשיו, יש הרבה מדרשים כאלה, לדוגמה, המדרשים מתארים שכשאדם מגיע הביתה בשבת, אז מלווים אותו שני מלאכים, נכון? אחד טוב, אחד רע. ואם הבית מסודר ומפנק, ויש אוכל טוב על הפלטה, וסלטים על השולחן, 18 סלטים, חציל מיונז, חציל קלוי, ג'עלוק, כל הדברים, כן, שאנחנו אוהבים, מיכאל. וכל זה, אז המלאך אומר, שיהיה ככה לשבת הבאה. מי מגיע, וכל בלגן, הכל צעקות, איזה שולחן לא ערוך, ומוצאים איזה גבינה צהובה במקרר, אני יודע מה, אז המלאך הרב. אז כאילו, זה אדם שמגיע הביתה, הוא צריך לחשוב שיש לידו שניים כאלו, והם הולכים להעריך את המצב שלו. כן? אז תתנהג יפה. הכלי הזה, שאני כאילו מסתכל על עצמי מבחוץ, יותר נכון לא על עצמי, אלא על הנשמה שלי. בסדר? אני כאילו מבין שהנשמה שלי היא לא אני, אלא היא חלק אלוקה ממעל, אבל היא נמצאת אצלי, אז אני כאילו מסתכל עליי מבחוץ, ואני מלווה אותה. בהרבה מאוד מקרים זה מעורר מה? רחמים רבים. יש ניגון שנקרא ניגון רחמים רבים. יש לרב גינזבורג, ניגון מאוד יפה. רציתי לנגן לכם אותו כאן, אבל החליל לא פה. אז... מה? איפה זה בכלל עוד קדימה? אני יכול לשיר לכם אותו, אבל ניגון מאוד יפה, תעשו אחרי זה. הכלי הזה, זה ממש כלי טיפולי. כלי טיפולי שבו האדם כאילו מסתכל על עצמו מבחוץ, ואפשר אפילו לכתוב, אפשר אפילו לתאר את מה שקורה, ואז בחלק מהמקרים הוא מתמלא רחמים. מה הוא עושה לנשמה? למה לשמה? לא, לא, כאילו. כי אנחנו בתוך עצמנו, בסדר, אדם בתוך עצמו הוא לא מצליח, כאילו. אדם בתוך עצמו הוא גר, בתוך עצמו הוא גר, לפעמים הוא שמח, לפעמים הוא שר, נכון? כאילו שיר כזה. אבל כשאני מצליח רגע לצאת מעצמי ולהסתכל על הסיטואציה כמו מבחוץ, אז אני מקבל איזו הערכה יותר אמיתית. תראו מה הוא אומר כאן. עוד יש דרך ישר, פרק ממי, לפני איש, לעסוק בתורה ומצוות לשמן, על ידי מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהיא מידת הרחמים, לעורר במחשבתו תחילה רחמים רבים לפני השם, על מה? על ניצוץ אלוהות המחיה את נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים בסוף ברוך הוא, הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולי כמה כלה חשיב, ונתלבש במשחד חיביה, משחד חיביה זה הנחש חלילה, הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק. כאילו אתה מסתכל על הנשמה, אתה מרחם עליה. מסתכל מבחוץ, וואי, מסכנה, אני לוקח אותה, מה? בת של מלך, נמצאת בתוכי. יש לה כזה קול חלש, עדין, והיא שבויה בתוך הגוף הגס. והגוף לוקח אותה איתו לכל המשחקים שלו, לכל הפשיעות ולכל השטויות. חרם! כאילו האדם מסתכל על עצמו. עכשיו, יש מזה הרבה בחזל, הבעל שם טוב מדבר על זה, השפת אמת, הרב קוק בעינייה, שככה זה הדין של האדם אחרי 120. שאחרי 120 יחסים את האדם לאדם עולה לשמיים, יחסים אותו לבית קולנוע כזה, ואין לו פופקורן, ואין לו קולה, פיצוחים, שרוצים לראות לך סרט. מראים לו סרט, סרט רץ וזה, יש שם גיבור, אבל יש לו כזה תופס הערכה לסרט, לגיבור, והוא צריך סמן. מה הגיבור הזה היה? רציני, היה פה, יש שם, הוא מסמן, איקס, נגמר הסרט, עולה האור, יורד הבמה, אומר לו, כבודו גמר, כן, אפשר לקחת את הפופקורן, כן, קולה גמרת, כן, את נשמח, אפשר לקבל, כן, רק תחתום לי פה ופה ופה. הוא חותם, מזל טוב, זה הייתה, היית בסרט, את עצמך הערכת. אני, כן, אתה. מראים לאדם מי הוא. כמו שזה נכון, אחרי 120, אדם יכול לעשות את זה גם עכשיו. תסתכל על עצמי, זמן טוב לזה, אגב, זה לפני השינה, בקירת שמה למיטה. אתה כאילו מעביר את היום, אבל לא להגיד, הייתי, עשיתי, אלא כאילו מבחוץ, הנה הוא, זה הוא היה שם, מישהו. הוא קם בבוקר, הוא התפלל, טוב, התפלל, נו. תפילה ככה, יחר לתפילה, חבל. הנה פה הוא זה, פה הוא כעס, פה הוא רימה קצת, פה הוא שיקר קצת, פה הוא... רחמים על הנשמה שם, על הניצוץ האלוקי. מסתכל מבחוץ. רחמים זה מנוע לפעולה. איך אני אתן ככה לדבר הזה להיות? כי העולם הזה, מה הרחמים? כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות הגסות, ובפרט כשיזכור כל מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו מיום היותו, אשר לא טובים מהמה. ומלך, זאת הנשמה, אסור ברעתים. רעתים זה מה שמשקים את הבהמות. אז המלך זה הנשמה, מסכן, כבולה לשוקת של המים של הבהמות, לכל המילוי של התאוות. במקום אחר הוא אומר, זה כמו מי שלוקח את הראש של המלך ודוחף אותו לתוך האסלה. כאילו זה היה כאילו, כשהנשמה, כי כשאדם עושה עבירות, אז גם הנשמה איתו, מה לעשות? היא כבולה אליו. היא איתו. אז היא איתו גם כשעושה עבירות. אז כן, זה לא נעים לה. לא הריח, לא המקום, זה לא מתאים לה כל התאווה הזו. אבל היא שם, אין לה ברירה. היא כבולה לאדם. רחמנות! היא סובלת. בפרט שיזכור על כל מעשה בדיבורה ומחשבותה ביום היותו אשר יהיו טובים ממה, ומלך אסור ברעתים, ברעית תמוחה, כי יעקב חבל נחלתו. וכמשל המושך בחבל, והוא סוד גלות השכינה. וזה נאמר, וישוב אל השם וירחמהו. מה הכוונה? לעורר רחמים רבים על שם השם, השוכן איתנו, כדכתיב השוכן איתם בתוך תאומותם. אז איך אתה לא מרחם עליו? השם, השם שנמצא אצלך, שהוא צריך להיות איתך בכל התאומות. אז הבינוני יכול גם קצת לרחם על עצמו. לרחם על עצמך. וזה שאמר הכתוב, האישה כי רחל לרחל וישא את קולו ואייב, כי רחל היא כנסת ישראל, מקור כל הנשמות. ויעקב במידתו העליונה, שהיא מידת הרחמים שבאצילות, הוא המעורר רחמים רבים עליה. וישא את קולו למעלה למקור הרחמים העליונים, הנקראים אב הרחמים ומקורם. אגב, זה ממש גם פשט הפסוקים, בסדר? זה ממש פשט. תשמעו פשט יפה, נכון? כתוב, מה שהתניא כאן אומר זה גם פשט הפסוקים. כשמחכים למשהו, הזמן עובר מהר או לאט? לאט, אומר נועם. יפה אמרת. עכשיו, יעקב רוצה להתחתן עם רחל, נכון? כמה זמן הוא צריך לחכות? 7 שנים. לא, אבל, לא. 7, לא, אחרי זה הוא קיבל את רחל. הוא רימה אותו, אמר לו, תן לך גם את רחל, תעבוד עוד 7. אבל אחרי 7 שנים הוא מקבל גם את רחל. מה כתוב על יעקב? והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה, אבל הרגע נועם הקשה שזה לא יכול להיות. כי כשאתה מחכה למשהו, הזמן עובר לאט, לא מהר. נכון? נגיד שאתם מחכים שהשיעור הזה יסתיים. נגיד, כן, זה לא ככה באמת. אתם רוצים שזה יימשך כמה שיותר. אבל נגיד, או, עד שהוא מדבר, כמה הוא מדבר הרב הזה. עובר לאט. אז איך אפשר להסביר? אז חלק אומרים, השפת אמת אומר, לא שזה עבר לאט, אלא זה היה מאוחד, היה לו סיבה. באמת זה היה המון זמן. אבל, איך אומר המשפט הסיני העתיק, אמור לי את המה ואוכל לשאת כל איך. או מי שיש לו מה, יכול לשאת כל איך. כיוון שליעקב היה מה או למה, היה לו סיבה. אז הוא יכול היה לשאת את האיך הקשה הזה. בסדר? זה אפשרות אחת. אבל הפשט הפשוט יותר מכולם, מה הוא? למה יעקב מבקש מלבן להיות רואה צון? מה זה האפליקציה הזאת? ראי יצון זה מקצוע קשה או קל? קשה ביותר. יעקב אומר, הייתי ביום אחלה לי חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיניי, גנובתי יום וגנובתי לילה. נכון, שודדים, עריות, זאבים, מקצוע קשה. כשיעקב רואה את רחל, העדינה הזאת, הצדיקה, שהאבא שלה אכזרי, לוקח אותה שתהיה רואה צון, והיא צריכה להגיע לשקוט את הצון, עם מי? עם כל הרועים, עם הפושטקים, עם הפה המלוכלך, עם הניבולי פה שלהם, אתם יודעים איך זה חברת גברים, חברת רועים, זה בחורה אחת שמה, ויעקב רואה אותה מסכנה לבד, הוא בוכה עליה. עליה הוא בוכה, מסכנה, הצדיקה, הדינה הזאת, באתי עם יפת תואר, יפת מראה, בשמש, בחורף, בקור, כי אבא שלה אכזרי, שולח אותה לראות את הצון. אז על זה הוא בוכה. ולכן מה אומר יעקב? אני אציל אותה, אני אהיה במקומה. אם אני אהיה רועה צאן, אז היא תשכב במיטה, בפוך ותנוח. אז יצא שיעקב אבינו כבר עכשיו חווה את החוויה המשמעותית. הוא לא מחכה למשהו, כבר עכשיו זה קורה. כל יום שיעקב יוצא ואומר, זה אני יוצא במקומה. אז עובר לו מהר. כשאדם מרגיש שהוא עושה משהו שהוא משמעותי לו, עובר לו מהר. פשט? נכון? אתה לא מתלהבים. תלהבו, תגידו, כן, אף פעם לא ראינו את זה, לא שמענו, זהו, הנה, מיכאל. אני התלהבתי כששמעתי את זה פעם ראשונה. אז בסדר? בדימוי עכשיו, אומר, זה, אומר, זה נכון גם בפשט, גם בדימוי, אדמור הזקן אומר, יעקב, זה העליונה, זה מידת הרחמים, ורחל היא כנסת ישראל, ואיפה כנסת ישראל נמצאת? בג'יפה, כנסת ישראל נמצאת בכבשים, ברעתים, בזה, ואז הוא בוכה. יעקב בוכה על ההשפלה של רחל, זקנה. ויעקב, במידתו העליונה, שהיא מידת הרחמים שבאצילות, הוא המעורר רחמים רבים עליה. וישא את קולה למעלה למקור הרחמים, וישא את קולו, סליחה, למעלה למקור הרחמים העליונים הנקראים אב הרחמים ומקורם. ויבק לעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות. ועל מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן וליחדן בייחוד העליון אור אינסוף ברוך הוא. בבחינת נשיקין, כן, שהתדבקות רוחה ברוחה, יעקב מנשק, כתוב שמנשק לרחל, לא את רחל, רוצה להעלות אותה חזרה אליו. רבותיי, מעבר לעובדה שזה כל אחד על עצמו, זה נכון, זה גם נכון על עם ישראל. כשאנחנו רואים את האחים שלנו הכי הכי קרובים, הכי אהובים, והם שבועים, הרבה פעמים, בדעות ותרבותיות זרות, כן? אז אפשר ליצור גבעד, אפשר להגיד, ואפשר פשוט לרחם, להגיד רחמנות, ריבונו של עולם, זה הבנים שלך. יש להם נשמה קדושה. רחמנות. זה מה שמגיע לעם ישראל אחרי 2000 שנה. תרבות של האח הגדול, תרבות של זבל, של מיץ של הזבל, כאילו, זה מה שמגיע. רחמנות על הנשמה של כנסת ישראל. ומהמקום של הרחמנות גם נולדת תפילה. תפלל עליהם. שיצאו, שיראו את האור. יש איזה... הילדים שלי הראו לי איזה שיר של יאיר אליצור. אתם מכירים את הבן אדם הזה? איזה זרוק כזה, חסיד ברסלב. משהו, בן אדם מחוק. יש לו שיר אבא תרחם. וזה שיר מאוד יפה, אני אוהב אותו. אתה מכיר את השיר הזה? נועם. לא מכיר? אתם חייבים לשמוע אותו. הוא כאילו, זה שיר של תפילה שהקדוש ברוך הוא תרחם על כל החברים שלי כמו שריחמת עליי. שחזרת אותי בתשובה, אבא תרחם על גיא, הוא תקוע עם הזה, אבא תרחם על סתיו, אבא תרחם על הוא, אבא תרחם על זה, הוא עובד בשביל ה-BMW, עובד כמו חמור, הוא עובד, תרחם. תן להם לדעת שאין בעולם הזה משהו יותר טוב חוץ מלרוץ אליך, לרוץ אחריך. אבל זה שיר על החברים שלו, תרחם עליהם, אני... נורא יפה. כאילו, במקום להגיד, גיליתי את האור, האמת אצלי, אני... בואו, תצמצמו פערים אליי. אבא, תרחם גם עליהם. כמו שריחמת עליי, גם אני הייתי צריך אותם רחמים. ריחמת עליי, תרחם גם עליהם. אז הוא קרוע כזה, הוא... אז הוא אומר, דבר הזקן, ויב כלעורר ולהמשיך משם רחמים רבים על כל הנשמות על מקור כנסת ישראל להעלותן מגלותן וליחדן בייחוד העליון אורנסוף ברוך הוא. מבחינת נשיקין שהתדבקות רוחה ברוחה, כמו שכתוב ישקל עם נשיקות פיו, דיינו התקשרות דיבור האדם בדבר השם הלכה וכן מחשבה וכו'. ובפרט מסע הצדקה והחסד, החסד רואה ימינה, מבחינת חיבוק ממש, כמו שכתוב וימינו תחבקני. אז מה הכוונה? הוא אומר, כשאדם לומד תורה, הוא מקיים מצוות, ככה רבי נחמן אומר, באיזה מקום, אני לא זוכר כבר איפה, כמו שיש עניים ברחוב, שמבקשים קצת כסף, קצת אוכל, הוא אומר ככה, בעולם הנשמות יש נשמות ערומות, שמבקשות קצת איזה פרק תהילים, איזה מצווה, תן לנו, תחיה את נפשנו, לא עשינו מספיק פה למטה, אז מבקשות צדקה, שמישהו יעשה בשבילם איזה מעשה. לכן אומרים, אם אדם עושה כאן מעשה לעילוי נשמת מישהו, הוא מזכה אותו, כן? זה יהיה קצת משהו. אז כשאדם הולך לעשות איזושהי מצווה, אומר, אני הולך לגמול חסד עם הנשמה שלי, סכנה, היא רעבה, עוד רגע היא גובעת ברב, תן לה איזה פרק תהילים, תן לה איזה מצווה, תן לה איזה שבת, תן לה איזה משהו ככה. הגוף בסדר גמור, הגוף הוא דופק כמו שעון, הוא רעב, הוא לא מוותר. גם הנשמה רוצה. אז אומר האדם, אני הולך לגמול חסד עם נשמתי, חלק אלוהו כמימה שנמצא בתוכי, לתת לה את המזון שלה. זה עסק התורה, בדיבור ובחשבת עיון, אין בבחינת נשיקין ממש, והנה על ידי כל זה יכול לבוא לבחינת אהבה רבה, בהתגלות ליבו. כל הדברים האלה יכולים להביא את האדם לאיזה מצב שיהיה בו התפרצות של וואו, של אהבה רבה, של איזה דבקות, כמו שכתוב, יעקב אשר פדה את אברהם וכו'. חשבתי על דוגמה למנגנון הזה, איך זה נראה כשאתה מסתכל מבחוץ על עצמך, ואז פתאום זוכה לאיזה אהבה רבה. ועלה לי השיר המתוק של שולי רנד, מוכין דקטנות. זה ממש ככה, בואו נעיין במילים. זה נכון, זה מתחיל, דילגתי על בית. הבית הראשון, נכון, יושב בשדה, לא הוצאתי אפילו מילה, לא כל שכן דיבור של האמת, לא כל שכן תפילה, מחשבות של לבל, תרושים ושתתות, גלים את הדעת, משתפות, ואז הבית הבא הוא ככה. יושב בשדה מבולבל בוהה. אף נקודה הטובה באופק לא רואה. הזמן מעיק עובר בזחילה, ואני עוד לא הצלחתי לשחרר אפילו מילה. ואז מכאן הוא עובר לדבר על מי? על הנשמה שלו. וזה אתה, פרדה. נשמה ענייה, דבויה וסחופה. זקנה. עלייך עיני יורדה דימה. בוכה עלייך. אתם מכירים את השיר הזה, כן? זה לא עד כדי כך ישן שאתם לא מכירים את זה. זהו. אחד שנחצב את מאכל של אמת, נגזר עלייך בעולם החומר לשוטט. רחם עליה. עצבות וכו'. ואז הוא אומר ככה, והצדיק אמר בשמחה תמיד להיות, את האור בתוך חושך די כלגלות, ואם המצב הוא אוי ואבוי, תגיד בו שלא עשה נגוד. ואז הוא ממשיך. כשאני עומד ללכת עייף ומדוכדך, מהשמיים מרחמים עליי, פתאום הלב נפתח. זה ממש דוגמה לאהבה רבה. כשאדם מפעיל את הרחמנות על עצמו, אז הוא זוכה שמהשמיים מרחמים עליו, והלב נפתח. שפתיי דובבות, מילה ועוד מילה, ופתאום אני מוצא עצמי עובד לתפילה. ומה התפילה? תפילה עוד פעם על רחמנות. אבא עתיק, אבא רחמן, הלב יבש כמו דיק, כל כך הרבה זמן. רחם עליי, רחם בבקשה, רחמנות על החלק, קרב אותי אלו פניך על הקדושה. מלך גיבור, מלך ענב, זדי מליצוני, באים לי בגב. רחם עליי, אל תשאיר אותי בחוץ, מושכני אחריך נרוץ. כן, המילים פה לא מדויקות, זה מאתר של שירונט, שהם לא מבינים פה את הניואנסים, אז הם, כן. אז אם אדם, הוא מבקש, רחמך רבים השם, זה פסוק בתהילים, רחמך רבים השם, רחמך, ונזכיר משהו בשם אדמור הרייץ, שהיום, היום זה י"א בשבט, זה יום העלייה לנשיאות של הרבי, שנה אחר כך. י' בשבט, שנה קודם, זה אדמור הרייץ נפטר, אז יום, שנה ויום אחר כך הרבי אמר מאמר חסידות ראשון. אתם יודעים איך יודעים שאדמור נהיה אדמור? חבד. אתם יודעים? הוא אומר מאמר חסידות מקורי. כל מי שהוא לא אדמור, הוא רשאי רק לחזור על דברים של אדמורים קודמים ולהסביר אותם. ואם מישהו בא ואומר, נעמד ואומר מאמר חסידות מקורי, אז הוא, סימן שהוא אדמור. אז החסידים, במוצאי היורצייט של אדמור הרייץ, מאוד לחצו על הרבי שיקבל את הנשיאות כל השנה וזה, שלחו לו שליחים ומשלחות, ופרסמו אפילו מודעה בעיתון. אז הרבי קרא למי שפרסמו את המודעה ואמר לו, זה מה צריך להיות, תחזרו בכם. אז הוא אמר לו, ממה אני אחזור? זה שאנחנו רוצים שאתה תהיה רבי, אני לא חוזר בזה. כאילו, עשו לו מרד כזה, והתחילו להגיש לו פנים, פדיון נפש, ובמוצא י' בשבט, הוא אמר כל מיני דברים, ופתאום הוא התחיל לדבר, והוא התחיל, הוא כאילו בלבל אותם, הוא התחיל, משפט ראשון, באתי לגני, למקום שהיה בו גניוני בתחילה, שזה הדרשה האחרונה שאמר אדמור הרייץ, כולם היו בטוחים שהוא הולך לחזור על המאמר. ופתאום הוא התחיל לדבר דברים משל עצמו. לקח להם שנייה להבין מה הם קולטים, ואז מישהו אחד דפק על הסטנדר נעמד והצעק, יש לנו רבי, וברך שהחיינו. וזהו, השאר הכל היסטוריה. אז נגיד משהו בשם אדמור הרייץ, על הפסוק רחמך רבים השם, שזה זה מה שאנחנו רוצים להגיד כאן. רחמך רבים השם, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, יש לך אין סוף רחמים על האדם. לא משנה כמה אדם נופל, כמה אדם הוא זה. יש לך הרבה רחמים. אראל טל, יש לו שיר מאוד יפה על זה. מכירים את השיר של אראל טל? לא מכירים. איזה שירים אתם מכירים? בוא תגידו לי, בוא נתחיל מההתחלה. אבא נגילה, איפה אתם נמצאים בסקאלה? אוגה אוגה, איפה אנחנו עומדים? מה? רחמך רבים השם. בודיצקי לו, זה שיר לפני האחרון. זה שיר מדהים, כי זה שיר, הוא הרי כמעט מת. הוא התחשמל באיזה חתונה. בק לו הרמקול ללב. והיה מצב של מוות קליני, פינו אותו לבית חולים. ואשתו הייתה איתו, וכל הדרך היא אמרה את הפסוק הזה, רחמך רבים השם, וברוך השם יצא בלי פגע, אז הוא הלחין רק את זה, רחמך רבים השם. אז אין סוף רחמים של הקדוש ברוך הוא, כל אחד מאיתנו לא מוותר ולא מתייאש. רחמך רבים השם. אדמור הרייץ אומר, רחמך רבים השם, הרבה רחמנות עליך השם. עליך הרבה רחמנות. למה? כי כל הניצוצות האלוקיים שנתת בנו, איפה אנחנו לוקחים אותם? לאן? איפה אנחנו משקיעים אותם? בסדר? הרי האדם מחפש משמעות. האדם דייצור מחפש משמעות. לא יכול להיות רק עם פרקטיקה. המשמעות זה הנשמה בעצם, זה האור הנשמה. אבל אנשים לוקחים את המשמעות, עוד מה, לכדורגל, לזה, אוהדים של איזה משהו, כאילו שם, יש לו צעיפים, יש לו זה, והוא מתעניין, והוא פה ושם. רחמנות, זה מה שעשית למשמעות, לשם השפלת אותה. אז הוא אומר, רחמך רבים השם, הרבה רחמים צריך עליך, הקדוש ברוך הוא. לאן הושפל הניצוץ האלוקי שהקדוש ברוך הוא נטע בכל אחד ואחד מאיתנו? זה בדיוק הסיפור כאן. לעורר רחמים מרובים על חלק אלוק הממעל ממש שלנו, שנמצא בכל מיני מקומות לא טובים. הדבר הזה יוצר איזושהי תנועה שסופה אפשרות להיפתח למדרגת אהבת עולם. רבותיי, אני מזכיר לכם את השירים שהזכרנו היום שאתם צריכים להכין שיעורי בית. שיר אחד, ניגון רחמים רבים של הרב גינזבורג, בביצוע אחיה הכהן, אשר הכהן הלורו. ניגון שני, רחמך רבים השם, ולהתפנק עד הסוף אפשר לשמוע את השיר של שולי רנד, איזה עצות. שבת שלום.